שלום לכולם. במסגרת שיעורי סייבר בהלכה, דנו עד כה בנושאים של התקפות. דיברנו על פגיעה בזהות וירטואלית, בגניבת זהות וירטואלית ובווירוסים. מה שנעשה בשיעורים הקרובים, אנחנו נרצה לעסוק בנושא מעט יותר רחב, שהוא מטבעות וירטואליים. והדוגמה המוכרת ביותר היא ביטקוין. זה בעצם המטבע הווירטואלי הנפוץ ביותר, שנכנס לשוק ב-2008, והוא בעצם השולט בשוק מטבעות הווירטואליים שקיים. יש כמובן מטבעות רבים אחרים. בתחילת יצירת המטבעות, היום זה עדיין מתבצע, אך מעט פחות דומיננטי, הייצור של המטבעות נוצר לידי פעולה בשם קריאה. באופן פשוט, הקריאה הזאת מתבצעת על ידי פתרון של חידה מתמטית שדורשת כוח חישוב רב. חידה זו במילים פשוטות הייתה למצוא מקור לתוצאה של פונקציה לא הפיכה. במילים פשוטות, אנו ניקח איבר x, איזשהו מספר, ונפעיל עליו פונקציה f, והתוצאה תהיה fx. הדוגמה הפשוטה, כמובן פשוטה ביותר, ניקח את הפונקציה כפול 3, והאיבר המקורי יהיה 2, אז 2 כפול 3 זה כמובן 6. ולאור העובדה שאנחנו יודעים מה הפונקציה כפול 3, יהיה לנו מאוד קל עבור המספר 6, שהוא ה-fx, למצוא את האיבר המקורי x, שהוא 2. אבל כשאנו מדברים על פעולת הקריאה, מדובר על פעולה שהיא לא הפיכה. כלומר, מציאת האיבר המקורי x היא מאוד מאוד קשה, עד ברמה המתמטית לא סבירה בזמן סביר. זאת משום שלא ברור בצורה טובה מה הפונקציה עושה. כלומר, מה בפועל הפעולה שמסתתרת מאחוריה. כיום רוב פעולות הקריאה האלה מתבצעות על ידי ארגונים גדולים, כך שבפועל הפעולה הזאת היא פחות רלוונטית לאנשים פרטיים. יש חברות בשם BTC, FTPool, פולין ועוד מספר חברות שבעצם אחראיות על אותה פעולת קריאה, או ברוב המקרים לא מדובר כאמור על אנשים פרטיים. כעת, מחירה של מטבעות וירטואליים כמו ביטקוין מתבצעת במערכת ייעודית על ידי אנשים פרטיים או חברות שקורות את הביטקוין. כל אחד בעצם יכול לקנות כמות של ביטקוינים כאוות נפשו, והוא מכניס אותם בתוך ארנק וירטואלי שדומה בעצם לחשבון בנק. ארנק זה שייך אך ורק לקונה שמחזיק איזשהו מספר ייחודי מזהה, וכל פעולה שהוא מבצע בביטקוין מצריכה שימוש באותו שדה מזהה ייחודי. כל משתמש במערכת הביטקוין מחזיק רשימת בלוקים. ברמת העיקרון, מערכת ביטקוין היא שרשרת של בלוקים בהם מאוחסנים חלקי מידע המתארים פעולות או טרנזקציות שהקונים ביצעו מתחילת עבודת המערכת עד עתה. כלומר, בעצם יש תיעוד מהכניסה של הלקוח למערכת הביטקוין, כל הפעולות שנעשו על ידו ועם שותפיו וכו'. כמובן שיש לו גם את התיעוד של הפעולות שהוא אישר. למה הכוונה? פעולה חוקית במערכת ביטקוין נחשבת כחוקית, כלומר העברה מחשבון לחשבון, קנייה, מכירה וכו', חוקית רק כאשר מספיק אנשים מסכימים לפרסום של אותה מכירה או קנייה. הרעיון הוא במערכת של מטבע וירטואלי הוא שיש ביזור, כלומר שיש אין שליטה יחידנית שאחראית על המערכת, אלא יש במובן מסוים הסכמיות. ולכן גם פעולה שמתבצעת צריכה הסכמה מסוימת בין משתמשי הביטקוין כדי שהיא תחשב חוקית. הסכמה של אדם מסוים לפעולה שהתבצעה היא על ידי הכנסה של אותו בלוק שמכיל את המידע אודות הפעולה למערכת הבלוקים שהוא מחזיק. ובעצם ככה הוא מתחזק את הבלוקים שמאחסנים את המידע שפורסם והמידע שהוא יצר מאז שאותו לקוח נכנס למערכת. כאשר אחוז מסוים מהלקוחות מסכים לבלוק, נגיד יותר מחצי מהמשתמשים, אז הוא נחשב חוקי. למשל, ניקח דוגמה. כשאדם רוצה לקנות ספר מאתר אמזון על ידי ביטקוין, הוא מפרסם את הפעולה של קניית הספר על ידי סכום הביטקוין, עם כמובן המזהים שלו ושל האתר, לכלל העולם, זה בעצם המשתמשים, והם צריכים לאשר זאת. בדרך כלל כמובן האישור הזה מתבצע אוטומטית, רק אם יש איזשהו משהו מיוחד, אז צריך אישור בפועל. עכשיו, רק לאחר שאחוז מסוים של מחזיקי ביטקוין מסכימים, אז נחשבת פעולה זו כחוקית. אז עד כאן הסברנו בצורה כללית את המערכת של ביטקוין. הדיון ההלכתי שאנחנו נדון בו, מתייחס לצורה הבאה הלכה מתמודדת עם ביטקוין, ועם שאר המטבעות הווירטואליים בעצם, ולצורה הבאה הוא נתפס ופועל במערכות כלכליות. אין בדיון זה, כמו בדיונים קודמים, התייחסות לנושא של דינה דמלכות הדינה, כי ברצוננו לדון בבעיות העולות בשימוש הביטקוין רק בכלים הלכתיים ולא חוץ הלכתיים במובן מסוים. צורה כללית ניתן לייחס את הדיון בנושא הזה גם לשאר המטבעות הווירטואליים כמובן. עד כה לא התקיים דיון רחב בנושא המדובר. במסגרת הלכתית ישנה התייחסות של הרב שלמה אישון לנושא, במאמר באתר כתר שנותן התייחסות מסוימת. אנחנו, גישתנו של הרב נחמיה ושלי, הרב נחמיה טיילור, קצת שונה ומקיפה יותר, ולכן ראינו נכון לדון בנושא. אז ראשית נציג את השאלות שעולות בנושא של ביטקוין. השאלה הראשונה מתייחסת להגדרת כסף. אז במקרים בהם התורה הצריכה כסף, מהי מהותה של אותה דרישה? איך היא נקבעת? האם ישנם מאפיינים מסוימים לאמצעי תשלום שחייבים להתקיים, והמטבע וירטואלי יכול לשמש ככסף? לדוגמה, יש לנו מקרה של קידושי אישה, שיש דין של כסף. יש פדיון הבן, יש מעשר שני, יש כמה וכמה מקרים, בחלק מהם נתייחס ונדון. השאלה השנייה, האם ביטקוין נחשב שווה כסף בכל העולם או רק במקומות מסוימים? דרך כלל, השימוש בביטקוין מתבצע באינטרנט, כלומר דרך אתרים מסוימים, יש אתרים שמאפשרים זאת. האם בעצם אפשר להתייחס לביטקוין כשווה כסף בכל העולם או רק באותם מקומות, באותם אתרים וכדומה? שאלה שלישית, האם גזל ביטקוין נחשב כגזל? ואת השאלה הזאת נחלק לשני חלקים. שאלה הראשונה, אדם שמפעיל חוות מחשבים בכדי לכרות ביטקוין, כלומר אדם יש לו כוח חישוב גדול שהוא מפעיל על מנת לכרות ביטקוין, כלומר לייצר, ומישהו קיבע את המחשבים בצורה פיזית או מרחוק, תוצאה מכך פעולת הקריאה הופסקה. האם אותו אדם נחשב בדיני התורה כגזלן? שאלה השנייה, אדם פרסם שרשרת בלוקים, כמו שתיארנו לעיל, שמתאר את העברת ביטקוין מחשבון אחד לחשבון שלו. במילים אחרות, אותו אדם העביר כסף מחשבון אחר לחשבון שלו, ובעצם גנב אותו, כי הוא עשה זאת ללא הסכמת בעל החשבון. העולם קיבל זאת, כלומר בפועל הסכימו לשרשר את הבלוקים, האם אותו אדם עבר על גזל? עד כאן השאלות. אז נתחיל מהנושא של דין כסף, והגדרת כסף. כידוע, גדולי הרבנים התמודדו בשאלה איך להגדיר כסף בזמננו. כי הכסף בימי קדם היו מטבעות עם משקל מסוים, עם מתכות שונות, ועל פי המשקל, וגם צורה שהייתה חתומה על אותו מטבע, אבל בעיקר על המשקל, נקבע השווי של המטבע. החתם סופר בתשובתה ביורה דעה סימן קוף למד דלד, העונג יום טוב בסימן קוף בית ועוד, בהחלט דנו בנושא של שווי של מטבע, של בכלל כסף, אמצעי תשלום בזמננו. היטיב להגדיר זאת, החזון איש בחושן משפט סימן תתוו סעיף קטן כף דלד, וכך הוא אמר. העידנה נשתנו עניין המטבעות. דבימי הראשונים, כל שיש לו כסף עושה מטבעות, והמלך לא היה מקפיד רק על צורת מטבעות מדינתו. והמטבע היה שווה ערכו בכסף משקלו. ועכשיו כל המטבעות אינן שוות ערכן, ואינן רק שטרי חוב על אוצר הממשלה, והיא חייבת לשלם על פי החוזה שבינה ובין הממלכות. ועל פי הקצבה שקצבוע להוציא שטרות, היא מוציאה מטבעותיה במדינת ממלכתה. זה בעצם החלק הראשון שבו הוא מתאר שבימי קדם, המלך, כלומר השלטון, היה מקפיד רק על צורת המטבעות של אותה מדינה, שיהיו שוות למשקל, כלומר שהמשקל יהיה זהה בין כל המטבעות באותו סכום, ובעצם המצב שלנו כיום שהשטרות או האמצעי תשלום זה איזשהו חוב כלפי אוצר המדינה. זה לא קשור למשקל בשום צורה. והוא ממשיך בהמשך, החזון איש, והנה ערך המטבע משלושה חומרים. ערך כספה וזהבה, ערך הלוואתה, וערך שימושה שנאמנים על ידה בשוק המסע ומתן, וממשיך שוב בהמשך, אך לפי ערך ההלוואה שבמטבע, ישוב שער המטבע מממלכה וממלכה לקראת ראותה, כי בימות ממלכה אחת יוזל טבעה עבורם, מפאת אי ביטחונם בתשלומי חלק הלוואתה. כלומר, הוא מגדיר פה המאפיינים, החומר, הממשל, ויכולת הסחירות בין בני אדם. ברור לנו שבזמננו שווי המטבע או השטר אינו נגזר מערך החומר שממנו עשוי הכסף, כמו שהיה נהוג בימי חז"ל, אלא הוא פונקציה של החלטות ממשלה ומהסכמת בני אדם. גם החזון איש, כשהוא הגדיר, דיבר על שלושה מאפיינים, לא בהכרח כל אחד מהם נוהג כיום, אבל בוודאי החלטות ממשלה והיכולת סחירות בוודאי רלוונטית לימינו. עתה. בשעה שאנו מתייחסים לביטקוין, אז בוודאי שאנחנו לא מדברים על חומר, כי אין לו חומר פיזי. כאשר אנחנו מדברים על ממשלה, אז ניתן לומר שבארצות שאישרה הממשלה לסחור בו, הוא נחשב מטבע עובר לסוחר, לעניין קניית נכסי דלא ניידי, וכן נכסי דניידי, דינו ככסף גמור. ניתן להוסיף ולומר שאם הגדרת כסף נקבעת על פי הסכמת בני אדם, מערכות כלכליות וכדומה, אז כל מי שמשתמש במערכת הביטקוין מסכים דה פקטו לכך שביטקוין ומטבע עובר לסוחר. ובעניין הממשלות, אפשר להזכיר את זה כבר כעת, ונזכיר זאת גם בהמשך, ישנה מדינה אחת בעולם בשם יפן, שבה מתקיימת רגולציה, בנקים מתייחסים לביטקוין בתור מטבע, ולכן אפשר בפשטות לומר ספציפית על יפן שהממשלה מאשרת את המטבע הזה ושם הוא בוודאי נחשב כמטבע בלי שום בעיה ובלי ספקות. כמובן לאור הגדרת החזון איש שחידשה לנו והאחרונים אחרים שחידשו את הגדרת הכסף בהגדרות החדשות. אז השלב הראשון שבו אנחנו קופצים מהכסף הישן בימי קדם לכסף חדש ובכללותו גם ביטקוין, אותו עברנו. כאמור, כמו שהזכרתי, יש מצוות מסוימות ודינים מסוימים בתורה שבהם יש צורך בכסף, כלומר יש ממש דין כסף באותם הלכות, מעשר שני, מחצית השקל, קידושי אישה ופדיון הבן. אנו נדון במסגרת השיעור בשני מקרים, במעשר שני ובקידושי אישה. במעשר שני נאמרו שלוש הלכות במשנה תורה לרמב״ם, בהלכות מעשר שני, פרק ד', הלכות ט' עד י' א'. בהלכת ט' אומר הרמב״ם, אין פודין פירות מעשר, אלא בכסף שנאמר וצרתה הכסף. וכן אם פדה לעצמו והוסיף חומש, לא יהיה החומש, אלא כסף כקרן. ואין פודין בכסף, שאינו מטבע, אלא בכסף מפותח שיש עליו צורה או כתב, שנאמר וצרתה הכסף. ואם פדה בלשון של כסף וכיוצא בו, והוא הנקרא הסימון, לא עשה כלום. ואין פודים בפחות מפרוטה, מפני שהוא כפודה בסימון. אז בעצם בהלכה הראשונה, בהלכת ט', הרמב״ם מדבר על כך, שיש צורך בכסף מפותח שיש עליו צורה או כתב. ונסביר זאת בהמשך. בהלכה י', הוא אומר הרמב״ם, אין פודים במטבע שאינו יוצא באותו זמן ובאותו מקום. אמר, ונתתה הכסף בכל אשר תווה נפשך, עד שיהיה ראוי להוצאה. ומטבע המלכים הראשונים, אם יוצא משמם, פודים בו. אז בהלכה י' הרמב״ם מזכיר את נושא הסחירות של המטבע, כלומר, שאינו יוצא באותו זמן ובאותו מקום. בהלכה י' אומר הרמב״ם, אינו פודה במעות שאינן ברשותו, שנאמר וצרתה הכסף בידיך. נפל כיסו לבור והוא יכול להוציאו, פודה בו מפני שהוא ברשותו. כלומר בהלכה השלישית מדבר הרמב״ם על הנגישות של הכסף לקונה והמוכר. ובביאור דבריו נתייחס להלכה ת'. הלכה ת' התעסקה כאמור בנושא של כסף מפותח שיש עליו צורה או כתב. ישנה מחלוקת שעליה הלכה זו מבוססת בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא בברייתא במסכת בבא מציע דף מ"ז עמוד ב'. וצרתה הכסף לרבות כל דבר הנצרר ביד, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר לרבות דבר שיש עליו צורה. אז הרש במעשר שני פרק א' משנה ב' ותוספות בעירובין דף למד א' עמוד ב' הסבירו שהמחלוקת בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא היא בחשיבות המטבע, שלדעת רבי ישמעאל אין צורך במטבע חשוב, הוא מצריך רק שהמטבע יהיה דבר הנצרר ביד, ולדעת רבי עקיבא יש צורך במטבע בעל חשיבות. במיצוי המחלוקת בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא, יש להקדים את דברי תוספות בתחילת פרק הזהב, בבב המציע דף מ"ד עמוד ב', המחדשים, שלדעת רבי ישמעאל, התורה מחדשת שבכדי לחלל מעשר שני, מספיק להשתמש בכל דבר הנצרר ביד, אף על פי שאינו יוצא בהוצאה, אך שיהיה בו צורה כל דהו. כלומר, דבר שאני יכול להחזיק ויש לו צורה. מה שאין כן לדעת רבי עקיבא, יש צורך בצורה חשובה שתצא בהוצאה. כלומר, שיהיה אפשר לסחור בה, כך מדברי התוספות. לכאורה, דברי התוספות תמוהים, הלא נאמר בתורה שצריך להיות וצרת הכסף בידיך. משתמע מדבריהם שלדעת רבי ישמעאל אין צורך בכלל בכסף, אלא רק משהו שנצרר ביד. כשהגדרת כסף לכאורה היא מטבע יוצא בהוצאה, כלומר שאפשר לקנות ולמכור בו. אחרת מה תהיה משמעותו של מטבע אם לא פוטנציאל הסחירות שלו? מחדש הדברי יחזקאל בסימן למחדת את הדברים הבאים. וצריך לומר, דמתורת כסף אמרינן, דשווה כסף ככסף, ומטבע שינה יוצאה חשיבת ככסף מתורת שווה כסף, וגם הוא בכלל וצרתה, כיוון שיש עליו צורה. ולרבי עקיבא בא היא צורה חשובה, היוצא בהוצאה, ולבחי אינו בכלל וצרתה, דאין זה צורת מטבע כלל. ביאור דברי הדברי יחזקאל הם כך. לדעת רבי ישמעאל, גם מטבע שאין עליו צורה נידון ככסף לעניין פדיון מעשר שני מדין שווה כסף, ולדעת רבי עקיבא יש צורך במטבע בעל צורה חשובה היוצאת בהוצאה. זאת אומרת, חפץ שיעודו הוא סחר מחר, כן כל מטבע שיעודו הוא סחר מחר לדעת רבי עקיבא ניתן לפדות בו מעשר שני. על דברי הדברי חזקאל ניתן להוסיף את דברי בעל דרך אמונה על הרמב״ם, שם בסעיף קטן סמך ד' שאומר, ואין אף קמינה איזה צורה או כתב, כי העיקר שיצא בהוצאה על ידי זה בתורת מטבע. כלומר, לשיטת רבי עקיבא, במידה ומדובר על כסף שניתן לסחור בו, כלומר יוצא בהוצאה כמו שאמרנו, ויש עליו צורה או כתב, ניתן לפדות מעשר שני. יש להביא דברי בעל המנחת שלמה, חלק א' סימן עין א', שכותב את הדברים הבאים בנושא הזה. נראה לעניות דעתנו, ייתכן שבזמננו גם מטבעות של שאר ארצות כגון דולר של ארצות הברית, שפיר חשיב ככסף שיש עליו צורה, ויכולים לפדות עליו מעשר שני גם בארץ ישראל, כפי הערך שיש לו אותה מטבע בארץ ישראל. זה מסתבר שדווקא בזמן חז"ל, שערך המטבעות היה תלוי במשקל ובערך של המתכת שיש באותה מטבע, ולכן מטבע של ארץ אחרת הייתה נחשבת בשאר ארצות כמתכת גריידה שאין עליה צורה. מה שאין כן בזמננו, שהמטבעות הן כאין שטר, מבלי להתחשב כלל עם הערך של המתכת. לכן, אף שאין זו ממש מטבע יוצא, כי באותה מדינה, מכל מקום, כיוון שבכל העולם מתחשבים בזה כמטבע, וערכה חשוב, הוא משתנה תמיד בהתאם לשער של כסף אותה המדינה. כלומר, בפועל, הוא מזכיר את הנקודה של היכולת של העולם להסתכל על חפץ מסוים כמטבע, למרות שהוא לא ממש בעל ערך משקלי כלשהו. לאור דבריו ניתן להוסיף, שמכיוון שעולם הסחר מחר עבר משימוש במטבעות לשימוש בשטרות נייר, משם לכסף וירטואלי, ניתן אולי לומר שגם ביטקוין ייחשב כבעל צורה חשובה, משום שיהודו הוא סחר מחר, לעניין פדיון מעשר שני. מעבר לכך, גם ברמה אולי הטכנית, אפשר להתייחס למזהה של אותו אדם שחתום על כל העברת ביטקוינים, קנייה, מחירה וכדומה, כאיזשהו מזהה, כאיזושהי צורה. אפשר כמובן גם להתייחס לפרטים טכניים נוספים שיכולים לייחד את אותם ביטקוינים שעוברים, ולכן אנחנו נתייחס לזה כצורה מיוחדת. הדין השני ברמב״ם בהלכה יוד מתייחס לרמת הסחירות של המטבע בו פודים מעשר שני, ולשונו של הרמב״ם, עד שיהיה ראוי להוצאה. דין זה מתייחס לפוטנציאל הממוני הגלום במטבע על מנת שיהיה אפשר לפדות בו מעשר שני. במקרה שלנו בוודאי שיש פוטנציאל באותו מטבע, במטבע הביטקוין. הדין השלישי מתייחס לנזילות של המטבע. במילים אחרות, היכולת של האדם להוציא את המטבע בפועל על מנת להשתמש בו לפעילות ממונית כלשהי. בעל דרך אמונה בביורו בסעיף קטן פ"ב כתב, אף שצריך להשתדל בזה. אבל אם אין יכול להוציאו, אף על פי שידוע שהוא שם, אין יכול לחלל עליו. כלומר, חייבת להיות אפשרות להוציא. מדגיש דרך האמונה שאי אפשר לחלל מעשר שני במקרה שהמטבע אינו יכול להיות נזיל בשום אופן. אך במקרה שהוא יכול ליצור מציאות שעל ידו המטבע יהיה ראוי לשימוש ויהיה עובר לסוחר, ניתן להשתמש בו בכדי לפדות מעשר שני. עבר לכך, נדגיש שהביטקוין גם כן צריך לענות על הדרישה של בידיך, כלומר ברשותך. זאת בניגוד לאהבה אמינה, שהמטבע אתה פודה את מעשר שני צריך להיות באופן ממשי בידיך. הוא צריך להיות ברשותו של האדם. כך דורש הרמב״ם בדין זה על בסיס דרשת הספרי בפרשת ראה. לגבי ביטקוין כמובן, המערכת מאפשרת להמיר ביטקוין לכסף שכיר קיימת, כלומר יש אפשרות לקנות ביטקוינים, כלומר לקנות בכסף מחשבון הבנק ביטקוינים וכן הפוך, ולכן אין בעיה מצד אף אחד מהדינים הנזכרים לאל. לפיכך, לביטקוין אמרנו יש צורה ייחודית עבור האדם המחזיק בו, הוא יוגדר ככסף אפילו לשיטת רבי עקיבא, פי ההבנות שאלינו לאל, כמו כן, יש קיום של וצרת הכסף בידיך, משום שאפשר להמיר את הביטקוין לכסף שכיר, או לחלופין להשתמש בו לפדות מעשר שני. בצורה כזו, ביטקוין יוכשר לפדיון מעשר שני. כמו שאמרתי לאל, ההגדרה של צורה ייחודית תוכל להתייחס לכך שהמטבע מופיע תחת שמו של אדם, עם מזהה ייחודי וכדומה. אז עד כאן, בנושא של דין כסף, כלומר הגדרה של דין כסף לפחות לגבי מעשר שני, ראינו שלפי דברי יחזקאל, יכול להיות שמתורת כסף נחשיב את הביטקוין שלנו כדין כסף, כי הוא עונה על אותה הגדרה ונוכל לפדות בו, וראינו שבגלל הצורה המיוחדת שלו, אופן היכולת להשתמש בו, כלומר פוטנציאל הסחירות, והיכולת שלו להיות ברשותי, אנו מגדירים אותו כעונה על ההגדרות הרלוונטיות למעשר שני, וגם להגדרות כסף בצורות שונות, אם על בסיס החזון איש ואחריו שאר האחרונים. עתה נעבור למקרה השני, בו יש דרישה של כסף, או שווה כסף. במסכת קידושין, בדף י"ב עמוד א', אמר שמואל, קידשה בתמרה מקודשת, חיישינה שמה שווה פרוטה במדי. אז במה הכוונה? כוונה על אדם שמנסה לקדש את אשתו בתמרה, כלומר בתמר אחד, וחוששים לקידושין שמשווה פרוטה במדי, כלומר באיזושהי רחוקה שאנחנו לא יודעים מה ההגדרות הכלכליות, מה הרגולציה שם, אבל חוששים לקידושין במקרה זה. מואל באמירה זו מחדש שההגדרה של שווה פרוטה היא על פי העולם הגלובלי, ולא רק על פי מקומו ושעתו. אם ניתן לתלות שבמקום אחר בעולם החפץ יכול להיות שווה פרוטה, האישה מקודשת. הרמב״ם הכריע כדעת שמואל ההלכה, וכך הוא כותב בהלכות אישות, פרק ד' הלכה י"ד. המקדש בפחות מפרוטה אינה מקודשת. קידשה באוכל או בכלי וכיוצא בו ששווה פחות מפרוטה, הרי זו מקודשת בספק. וצריכה גט מספק, שמא הדבר הזה שווה פרוטה במקום אחר. הלמדת, שכל המקדש בשווה פרוטה, אם היה שבר פרוטה באותה המדינה, הרי אלו קידושי ודאי. ואם אינו שווה פרוטה, הרי אלו קידושי ספק. יראה לי שאם קידש בתבשיל או בירק שאינו מתקיים וכיוצא בהם, אם לא היו שווה פרוטה באותו המקום, אינה מקודשת כלל, שהרי דבר זה אינו מגיע למקום אחר עד שיפסד ויובד, ולא ישווה כלום. דבר של טעם הוא זה, וראוי לסמוך עליו. כלומר, הרמב״ם פוסק להלכה שאדם שקידש בדבר ששווה פחות מפרוטה, היא מקודשת בספק, שמה במקום אחר ערכו גדול יותר. והוא מוסיף שאם מדובר במאכל מסוים, שעד שיגיע לאותו מקום יובד או יכול להיעבד, ואז לא ישווה כלום, כמובן שבמקרה כזה היא לא תהיה מקודשת כלל. האגרות מימוניות על אתר העיר, כך פרש רבנו חננאל ושרה בבטא. ודלא כהלכות גדולות, שפסק דלא קיימלן כשמואל דאמר חיישינה שמשווה פרוטה במדי. כלומר, אגרות מימוניות מעיר שכך באמת פסקו, בניגוד לדעת הלכות גדולות, שפסק שלא חוששים לקידושין במקרה של שמואל. המגיע שם העיר, הטור בסימן למד א', שון זה של הרב, כלומר הרמב״ם, וכתב, ולפי דבריו, אם ידוע ששווה פרוטה בשום מקום, מקודשת מן התורה. אבל רי כתב, שאפילו ידוע ששווה פרוטה בשום מקום, לא הווה קידושי ודאי. ולעולם הוו קידושי ספק. אפילו אינה מתקיימת להוליכו למקום ששווה פרוטה. וכן הוא מסקודת אדוני אבי ז"ל. אז מדברי המגיע שהביא את דברי הטור, שבמקרה שידוע שבמקום אחר אותה תמרה שווה פרוטה, היא מקודשת מן התורה. לא רק קידושי ספק, אלא מקודשת מן התורה. רי אמר לעומתו שבשום מקום זה לא יחשב קידושי ודאי, זה תמיד יחשב כקידושי ספק. אפילו אינה מתקיימת להוליך לאותו מקום. כלומר, בניגוד לשיטת הרמב״ם, שאמר שאם אותו חפץ, כאשר יוליכו אותו למקום שבו הוא שווה פרוטה, ייפסד, אזי במקרה כזה היא לא מקודשת כלל, רי פשוט פוסק כלל עולמית גלובלית, שכאשר מדובר בחפץ שהוא לא שווה פרוטה, ובמקום אחר הוא כן שווה פרוטה, גם אם כאשר מוליכים את אותו חפץ למקום האחר, הוא ייפסד, עדיין היא נחשבת כספק מקודשת ולא כלא מקודשת בכלל. אז נסכם בעצם את מה שראינו עד כה, ובשיעור השני נמשיך את דיוננו. אז התחלנו בכך שהסברנו מהו מטבע וירטואלי, כלומר מטבע בדומה אולי לכסף הרגיל שיש לנו, מטבע שיש לו מערכת סחר מחר מבוזרת, שאולי לא הזכרתי, היא לא חלק ממערכת הסחר העולמית בצורה פשוטה, כלומר היא ברוב המקומות לא נסחרת בבנק, אין לה גיבוי ממדינות וכדומה, ממש מערכת שעומדת בזכות עצמה. ספציפית המטבע שאמרנו שהכי שמיש היום נקרא ביטקוין, שכדי לייצרו יש פעולה בשם קריאה, שמבצעת איזושהי פעולה מתמטית שצורכת כוח חישוב רב. לאחר מכן הסברנו את המושגים בלוקים, שבהם בעצם שומרים את המידע שעובר במערכת הביטקוין, כלומר כל המידע מהעבר בדרך כלל, מאז שאותו לקוח שפתח את החשבון התחיל להשתמש בביטקוין, כלומר כל המידע שהוא צבר והוא שמע עליו מאז שהוא נכנס למערכת. הסברנו שכדי שפעולה מסוימת תחשב כחוקית, אנחנו צריכים שסך מסוים של אנשים יסכים לאותה פעולה. לאחר מכן הצגנו את השאלות שעליהם נדבר בנושא של ביטקוין, אם זה בנושא של כסף ואם זה בנושא של גזל. לאחר מכן, בדין הגדרת כסף, הבאנו את דעת החזון איש, שמאפשרת את המעבר ממטבעות בעלי משקל למטבעות ושטרות שאנו רגילים לראות כבר כמה עשרות שנים. דיברנו על מעשר שני, הגדרת כסף הנוגעת למעשר שני, על בסיס שלושת הלכות הרמב״ם. ראינו שמספר אחרונים מרחיבים את דעות רבי עקיבא ורבי ישמעאל, מאפשרות לנו להתייחס לביטקוין כמטבע, משום שיש לו צורה ייחודית, הוא שכיר, והוא ברשותו של האדם, האדם יכול להוציא אותו. לאחר מכן דיברנו קצת על קידושין, על המקרה של שמואל שחיישין על שם השווה פרוטה במדי, הבאנו את הרמב״ם ואת הגאות מימוניות והמגיע. בשיעור הבא נמשיך את הדיון בנושא קידושין ונעבור לדיון בנושא גזל. עד כאן.